אתמול דיברנו על העניין של ביקורת מול שבח, החשיבות לתת שבח, שזה הדבק שבונה את הקשר בין הבני זוג, המשקל של הביקורת על כמה פנים, על הרובד האישי, שהמסר בכל מילה של ביקורת זה היה לי יותר חשוב לבקר ולפגוע מאשר לשמח אותך. זאת אומרת, הביקורת הזו יותר חשובה לי מהשמחה שלך. תוך כדי דיברנו על הנטייה של האישה לשמוע את הדברים בווליום יותר גבוה. אתה אומר את זה במילה, היא שומעת את זה בצעקה. דיברנו על הצורך של כל אדם בחיי נישואים להרגיש שהבן או בת זוג מקבלים אותו דווקא איפה שהוא לא אוהב את עצמו, דווקא איפה שהוא יודע שהם החולשות שלו. וכשבן אדם בעצם אומר אפילו מילה עדינה של ביקורת, מה שבן אדם בעצם עושה זה הוא נותן מסר לשני, אתה כבר לא יכול לבנות עליי, לקבל אותך באשר אתה, לקבל אותך עם החסרונות שלך. והמסר הזה הוא בעצם מחלחל עד לב ליבה של חיי הנישואים. בן אדם צריך לדעת, התחלנו עם הפסוק דברי נרגן, שהתלונות של האדם לאט לאט חודרות, זה כמו עינוי סיני. בן אדם צריך לדעת, כל מילה של ביקורת זה להוריד אבן מהחיי נישואים. זה להפריד ולהפריד. והאדם צריך לעבוד על עצמו, להתרגל שהעניין שאני צודק או לא צודק הוא בכלל לא רלוונטי. אני צריך למצוא דרך חיובית לומר את מה שיש לי לומר. יש הרבה נושאים שבעצם יוצאים מתוך הדברים. אני רוצה להתייחס לשני נושאים. אחד זה להמחיש קצת יותר חד, בצורה קצת יותר חדה, את הנושא שאמרנו אתמול. בצעירותי אז למדתי להיות קוסם. זאת אומרת, כשהייתי ילד, אז הייתי עושה כל מיני טריקים, ובאיזשהו שלב, שכונה לידינו, נפטר אדם גוי, שהיה קוסם מקצועי, ואשתו מכרה את כל הספרייה שלו, את כל הטריקים שלו. אז נסעתי לשם, בארצות הברית זה היה שכונה ליד, מרחק 45 דקות נסיעה, התחלתי לעבור על הספרייה שלו. בין הדברים שהיו לו שם, היה ספרייה שלמה על איך להיות חוזה עתידות. זאת אומרת, אתם ודאי שמעתם ברדיו את כל אלה שמדברים איתך על מה הולך להיות לך בעתיד, ומה מפריע לך וכולו. ועיינתי בזה, ולמדתי שם דברים מדהימים. ברשותכם, אני רוצה עכשיו לעשות איתכם תרגיל לרגע. אם אני אסתכל על כל אחד מכם עמוק מהעיניים, אז אני רגע רוצה לדבר על נקודה משותפת של הקבוצה הזו, בתנאי שאתם מאשרים לי, לא תיפגעו, זאת אומרת זה אישי, אבל אל תיקחו את זה אישי. בסדר? יש נקודה ש בקבוצה הזו נקודה משותפת, שיש משהו בתוך כל אחד מכם, משהו בעומק, משהו בתוככם שהוא בעצם בודד, שהאדם באיזשהו מקום יש לו משהו ש הוא מרגיש שהוא לא מצליח לחבר אותו עם אנשים אחרים. זאת אומרת, יש משהו בתוככם, כל אחד מכם, שזועק, זועק ואומר, אני לבד, אני בודד. נקודה קצת חשוכה, נקודה שבן אדם לא רוצה להסתכל עליה, נקודה שבן אדם מתעלם ממנה, נקודה שבן אדם לא אוהב לדבר עליה, ומאוד לא נעים לו שאני מעלה את זה אותה עכשיו, אבל נקודה מאוד אמיתית. עכשיו אני יכול להמשיך, אבל אני חש שכולם פה קצת לא נעים להם במה שאני מדבר. מה שלמדתי בספרים האלה זה שיש נקודות אוניברסליות. מה שאמרתי לכם עכשיו זה אמת לכל אדם. וכל אדם שאתה יושב מולו, אם אתה רוצה לנצל אותו, אם אתה רוצה לומר לו שאתה מבין את הנפש שלו, אז אתה רק צריך ללמוד על איזה נקודות לגעת שבעצם צומחות מאותה נקודה. זאת אומרת, כל אדם בתוך תוכו יש לו צמאון גדול מאוד לחיבור. יש לו צמאון גדול מאוד ויש לו בדידות מאוד גדולה ויש לו איזושהי נקודה חשוכה בתוכו שהוא רוצה להעיר אותה. הוא רוצה לשתף את החיים שלו עם מישהו אחר. כל אדם. והאדם בעצם חי את החיים עלי אדמות מתוך איזשהו תסכול שהוא לא מצליח למצוא את החיבור הזה. ולאדם כשהוא מתחתן יש תקווה מאוד גדולה שבחיי נישואין הוא ימצא את זה. וכשהאדם שומע ביקורת, מה שהוא בעצם שומע זה, אני לא הכתובת שאקבל אותך עם הדברים החשוכים שלך. אני לא האדם שתוכל לחשוף בפניו את התוך הפנים פנים פנים של מי שאתה. ואנחנו לא התכוונו וזה, בכלל לא דיברנו על הנושא הזה. אבל זה לא משנה. זה השדר, זה מה ששידרנו. ולפעמים האדם אפילו משתדל, והוא מחכה למצב שהכל רגוע, הוא אומר, אולי בחדש שנה כשהאורות כבר קבועים, הוא אומר לבן או בת זוג, יש משהו שאני רוצה לספר לך. אבל הוא בעצם על סף לחשוף משהו שבאמת הפחד שלו זה שהצד השני יפרוץ בצחוק, או יגנה אותו, הוא אומר, מה? אתה באמת יש לך מחשבה כזו, רגש כזה, ובעצם האדם כזה לוקח פסיעה קלה בכיוון ובודק את השטח. לא יקרה כלום אם ננהל שיחה עם הבן או בת זוג ונאמר להם, רגע, אני רוצה לנהל איתך שיחה או איתך שיחה על משהו שהוא בתוך תוכי שאף פעם לא חשפתי בפני אף אדם, אני רוצה לדבר איתך על זה, אבל אני מאוד מפחד שתצחקי, לא תקחי אותי ברצינות, תאמרי איזה משפט פוגע. זאת אומרת, אבל שוב, אני חוזר לנקודה מוצא, באמת, יש חלק מאיתנו שאנחנו מאוד כמהים להעיר עליו, להיות שותף איתו, והוא דווקא החלק שאנחנו לא גאים בו. וזה משתנה עם הזמן, זה לא אותו דבר. זה משתנה. אבל זה לא משנה. הרצון של האדם בקשר זה שיקבלו אותי כמו שאני, דהיינו, יאהבו אותי, לא למרות חסרונות שלי, אלא בגלל החסרונות שלי. אישה רוצה בן זוג שיאמר לה, אני אוהב את זה שאת צורפת את הקוגל. אני אוהב את זה שאת שוכחת לשים מלח במרק, או את שוכחת לטבל את הסלט. וכשהבעל אומר, אולי שכחת לשים את המלח במרק, אז הוא אמר דבר מאוד עדין, אבל האישה שמעה דבר מאוד גדול. והאדם צריך לשקול אלף פעמים, האם זה היה שווה? מה זה משנה? מה יקרה אם אני אשים מלח כשהיא לא מסתכלת? מה יקרה אם אני אמצא דרך להכניס את המלח למרק בלי שהיא תראה? ומה יקרה אם אני אעשה דבר עוד יותר גדול, עצום ונפלא, ולא אשים מלח במרק? מה יקרה? האדם צריך לדעת לצייר לעצמו את הסיטואציה שבה הוא נמצא. זאת אומרת, האדם כשהוא יושב לסעודת שבת, ניקח דוגמה, הוא חושב שמי שנמצא בחדר זה הוא והיא. והוא צריך לדמיין שיש בחדר 50,000 איש. 50,000 איש מסתכלים עליו ואומרים, אתה תעמוד בניסיון או לא? תחשבו על האדם שעומד באולימפיאדה. כשהוא מצליח, כולם קמים מהכיסא, מוחאים לו כפיים. האדם צריך לחשוב בתוכו, רגע, אם אני עכשיו אוכל תמרק בלי להעיר, בלי לומר משהו, 50,000 איש עכשיו יעמדו על הכיסאות, יתחילו למחות לי כפיים. שווה. אלא מה, האדם חושב, לא, מה אני צריך לאכול תמרק ככה? אז חיכיתי, קפאתי בדרך הביתה מהבית כנסת, הבית לא מספיק חם, דבר אחד רציתי שיהיה מרק חם לסעודת שבת, וגם זה אני צריך לאכול במצב עגום. מה? לא נדבר על זה שביקשתי ממנה להדיק את החימום והיא שכחה. לא נדבר על זה שאמרת לה לא להדיק את שני החימום בבת אחת והיא עשתה את זה, ואז החשמל קפץ בשבת, ועכשיו היינו שבת קבועה בגללה. כל זה לא אמרתי, אז כולו אני רוצה לשים קצת מלח במרק, אז אני עושה כזה עוול? בסדר? זה איפה שבן אדם צריך לראות את המכלול. גם היא מרגישה איומה היום מנורה על זה שהיא גרמה לחשמל לקפוץ. יש פה עוד נקודה. אתם ודאי אף פעם לא נתקלתם בדבר הזה, אבל יש נשים, אתם ודאי שמעתם על נשים כאלה, ואז אתם תדעו איך להשליך אצלכם. יש נשים שאומרו משפט כמו, אתה ודאי שונא אותי, אתה ודאי כועס עליי, אתה ודאי לא סולח לי. אני איומה ונוראית על שעשיתי א' ב' וג'. אצלכם זה ודאי לא קרה, יש כזו מציאות בעולם. נפוצה בכל מקום חוץ מהחדר הזה. בסדר? שהאישה באה ואומרת משפטים כאלה, אבל בוא ניקח את זה לקיצוניות ההפוכה. זאת אומרת, הבעל בא הביתה ורואה שהאישה סדרת הבית, נקטע את הרצפה, עשתה את הקניות, הכינה את השבת, הכל מוכן פרפקט, הוא בא ואומר, וואו, איזה מדהימה, איך הספקת כל הדברים האלה, גם לנקות את הבית, גם להשכיב את הילדים, גם להכין את האוכל לשבת, איך את מספיקה כל כך הרבה? ומה אישה עונה לו? אתה סתם אומר, זה בכלל לא היה כל כך, תראה, לא הספקתי לנקות שם, ואת השירותים עדיין מחכים לך, ו... הבן אדם מרגיש, אמרתי דבר חיובי, וקיבלתי קיטון מים בפנים שלי, בא, סליחה, אני כולו אמרתי מילה של שבח. בוא נתחיל שוב. בוא נסביר מה הלך פה. הבעל נכנס הביתה ושיבח את מה שהאישה עשתה. ומה האישה ענתה? האישה ענתה, אתה לא באמת מתכוון לשבח אותי. מה שעשיתי לא באמת חשוב בעיניך. מה היא באמת אומרת? תאמר לי שוב, תדגיש יותר, תחזק את מה שאמרת, לא אמרת מספיק. מה עושה בעל ממוצע? באמת את צודקת, חבל שלא עשית את השירותים. עכשיו האישה כועסת עליו והוא מסתכל עליה, אני לא מבין, את אמרת, לא אני. אבל נכון שאני אמרתי, אבל למה היית צריך להסכים? זאת אומרת, מה היא, מה?
לגברים יש לנו בעיה של אינטליגנציה רגשית, זה נקרא.
אז אנחנו צריכים לדעת פירוש רשי פה. עכשיו, אחרי שאתם מבינים את הפירוש רשי הזה, זה לא אומר שזה לא יעצבן אתכם. זה עדיין יעצבן אתכם. אבל הבנתם מה הולך פה, אז תשחקו אותם. וזה כלל בחיי נישואים. יש דברים שאדם צריך לקנות את הרגל. שבן אדם יתחיל מתוך שהוא משחק אותה, ואז זה יהפך להיות הרגל. וככה זה בכל עבודת המידות. זאת אומרת, יש אדם שהוא כעסן. אז מה תאמר לו? טוב, זה הטבע שלך, אין מה לעשות, תצעק על הילדים, תצעק על האישה, אין מה לעשות, זה, אתה תשחק אותה אם אתה לא תצעק עליהם. לא, כמובן זה לא מה שנאמר. מה נאמר לו? נכון שהטבע שלך הוא להיות כזה, תשחק אותה כאילו אתה סבלן, תדבר איתה מתוך סבלנות למרות שזה לא טבעי לך, ועם הזמן אתה תתרגל, תקנה את המידה הזאת. ככה זה בכל חיי הנישואין. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שלא באים לנו, זה בכלל לא טבעי לנו. אני צריך לדבר איתה כמו ילד? מה זאת אומרת? רגע, אני אמרתי דבר חיובי. והיא באה והגיבה בצורה שלילית. אז אני, מה אני אמור לעשות עכשיו? ללכת ולחזור על זה ולומר, לא, מה זאת אומרת? תראי איזה יופי ניקית. מה הילד? רגע, אני לא דן מה היא, אני דן מה אתה. מה אתה ילד? אתה לא מסוגל לחזור על השבח? אתה לא מסוגל להבין שבאיזשהו מקום מבחינה נפשית היא בעצם עוטטה לך, אני צריכה לשמוע עוד, לא אמרת מספיק? זה אפשרי. אלא מה? זה לא הטבע שלנו. הגדרנו כבר בפעם הראשונה. הטבע של איש ואישה זה פיצוץ, הטבע של איש ואישה זה לא שלום בית. אתה רוצה שלום בית? זה לא עניין של הטבע שלנו. צריך ללמוד איך לבנות שלום בית. טבע הדברים, זה יהיה פיצוצים כל הזמן. עושה שלום, שלום זה דבר שצריך לעשות. שים שלום, שלום זה דבר שצריך להשים. שלום זה לא טבע. טבע זה כל הזמן יש תזה ואנטיתזה. שלום זה דבר שצריך ליצור. ליצור זה אומר שזה לא טבעי בהתחלה. עם הזמן זה נהפך להיות טבעי ודבר ששואפים אליו. אז דיברנו על התגובה לשבח, דיברנו על הצורך שהצד השני יקבל אותנו בלי ביקורת, יקבל אותנו באשר אנחנו באמת, באשר אנחנו עם החסרונות שלנו. זאת אומרת, בעל בא הביתה ואומר, וואי, עשיתי משהו טיפשי היום בעבודה, אני מקווה שלא יפטרו אותי. הוא לא רוצה לשמוע מאשתו, כן, זה באמת היה טיפשי מצדך. זה לא מה שהוא רוצה לשמוע. הוא רוצה לשמוע שהיא אוהבת אותו, והיא מעריכה אותו, וגם זה יעבור. הוא לא רוצה לשמוע, גם היא לא רוצה לשמוע. אבל מה עושה הבעל? ניקח סיפור. בעל מסכם עם אשתו שהוא יורד מהאוטובוס באיזושהי תחנה על הדרך, וזה יום גשום וקר, ואומרים שהגשם יעבור לשלג, ומסכמים בדיוק איפה הוא יורד מהאוטובוס, והיא תצא מהיישוב ותבוא תאסוף אותו ותפגוש אותו שם. עכשיו, הוא יורד מהאוטובוס לגשם, לשלג, אין לו מחסה, והוא מסתכל והיא לא שם. הוא מציא את הטלפון שלו, את הטלפון הסלולרי, בעידן המודרני, מרים טלפון והטלפון שלה כבוי. אז הוא עומד שם, 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, הוא כבר כולו רטוב, והוא לא מבין, הטלפון שלה כבוי. מתחיל לדאוג, היא לא שם, אין לו לאן להתקשר, הוא מתקשר הביתה, אין תשובה. הוא אומר, אין לי ברירה, מתחיל ללכת. הוא עומד על האוטוסטרדה, מנסה לעצור טרם, מסתכלים לפמו משוגע, ומתחיל ללכת. כולו רטוב, כבר מתחיל לרעוד מקור. הוא דואג פחד מוות, מה יכול להיות עם אשתי? הולך בדרך, כבר מגיע לקטעים של הדרך שהם קצת מסוכנים בגלל כל השכנים הערבים. והוא אומר לעצמו, טוב, אני... ואין לי ברירה, הוא מנסה לעצור טרם, לא יכול לעשות טרם, מנסה להתקשר, אין לו למי להתקשר, מנסה להזמין מונית, אף אחד לא רוצה להגיע לשטח הזה, אין לו ברירה, הוא הולך. אז הוא הולך, שעה וחצי, שעתיים, מגיע ביתה ב-11 בלילה, כולו רועד, כולו כבר עם חום מרוב שהוא הלך בגשם, ומגיע ביתה, ורואה את אשתו בבית. דופק על הדלת, אשתו פותחת את הדלת, מסתכלת עליו, רואה אותו, הוא כולו רטוב, מסתכלת עליו ואומרת, אוי ווי. הוא אומר, מה, הכל בסדר? היא אומרת לו, כן, הכל בסדר. הוא אומר לה, הטלפון שלך היה כבוי. היא אומרת, כן. הוא אומר, ואף אחד לא ענה בבית. היא אומרת, כן. נכנס הביתה, מתחיל לקלף את הבגדים הרטובים, ומנסה להבין, רגע, מה קרה פה? הוא אומר לה, תשמעי, אני חולה, אני צריך איזשהו משהו חם לשתות, והיא באה, כולה התנצלות, אני ממש, ממש, ממש מתנצלת. מה קרה? שכחתי. שכחתי שהייתי אמורה לאסוף אותך שם. בן אדם רועד מכעס, מקור, מכאב, הולך למיטה, כולו גם פגוע, גם כאוב. איך מתקדמים? מה השלב הבא?
לדון לקו זכות.
מה השלב הבא? מה זה לדון לקו זכות? הבן אדם מסתכן, הבן אדם כפה, הבן אדם חולה. סיכמנו משהו.
נכון, אבל היא יכולה לשכוח. אישה יש לה הרבה דברים בראש, וכל דבר מקבל ערך רגשי, אז היא יכולה לשכוח.
בוא נעצור, נעבור לסיפור אחר. בסדר? בעל ואישה, האישה מאוד אוהבת רפואה אלטרנטיבית כדרכן של נשים, כמו שכותב הרמב״ם, והוא מבקש ממנה... רפואה לא קונבנציונלית.
רפואה טבעית?
כן, הוא מבקש ממנה, תעשי לי טובה. אם את רוצה לתת לי משהו, שהוא על הדרך התרופות האלה שאת לומדת, תאמרי לי מראש, תני לי לבחור, כן או לא. בסדר. בא היום, היא לא מתייעצת איתו, מכינה איזשהו מרק, שמה משהו במרק, לא מגלה לו, יושבים ואוכלים את המרק, והיא פתורה שלפי כל מה שהיא קרה בספרים, שניהם יהיה להם הרבה יותר נגיע למחורת, שניהם יהיה להם הרבה יותר כוח, התרופה הזו שהיא שמה בפנים, תפתור להם את כל הבעיות. למחורת הם לא מסוגלים לצאת מהמיטה. הסיפור הזה דרך אגב הוא סיפור אמיתי, אני אספר לכם עם השמות, אני אתן לכם את השמות בסוף הסיפור, רק שיניתי פרט אחד בסיפור. בסוף, בבוקר הם קמים, שניהם חולים, לא מסוגלים לזוז. מתקשרים למד"א, לוקחים אותם לבית חולים. בית חולים מתחיל לעבוד עליהם, ומגלים שבאמת, בגלל הצמח הזה שהיא שמה במרק, בגלל זה הם באמת חולים. בית חולים עובד עליהם תקופה, ובסוף, כשבאים לשחרר אותם, אומרים להם, תראו, הצלחנו להציל לכם את החיים, כי באמת הייתם סכנת מוות. אתם צריכים להבין אבל שהיה פה נזק. זאת אומרת, אם אתם אנשים שהייתם אמורים לחיות עד גיל 100, אתם תחיו עד גיל 50. זאת אומרת, היה פה נזק למערכת שלכם. להציל אתכם הצלנו, אבל שתדעו שאתם מכאן ואילך על התראה. אתם רוצים, תכתבו צוואה, קחו בחשבון שהרבה זמן לא נשאר לכם. זאת אומרת, אין מה לעשות, זו המציאות. להציל אתכם הצלנו, אבל הרבה זמן כבר לא נשאר לכם. קחו בחשבון. איך חיים עכשיו?
לא חברקים.
איך חיים עכשיו עם האישה הזו? אז הבעל שינה לה את השם. אמר לה, אנחנו נמשיך, ואני משנה לך את השם. השם שלך מעכשיו יהיה חווה. זאת אומרת, הסיפור שלנו זה אדם וחווה, אז נכון, זה מרק. אבל פה נתחיל תחילת הבריאה, הזוג הראשון, האישה מיועדת לו, זה בשר, אין פה ספקות, נכון? זו מיועדת לו. וביום הראשון שחיים נישואין, הוא ביקש ממנה, אל תתני לי מהפרי הזה. והיא נותנת לו מהפרי הזה, ולפי הפרקת רבי אליעזר, הוא לא יודע שהוא אוכל את העץ הדעת כשהוא אוכל את זה. היא נותנת לו לאכול מעץ הדעת, ופתאום אומר לה, רגע, משהו פה מוזר. זה לא בדיוק מה שציפיתי. איך, למה אני מרגיש שונה? אבל הוא ביקש ממנה דבר אחד, מה הוא ביקש מאשתו? אל תתני לי, אסור לנו לאכול מזה. לא ביקש ממנה לעשות כלים, לא לגדל ילדים, שום דבר, דבר אחד ביקש ממנה. ועכשיו, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, שמה, מחיי נצח, ירדת לביום החולך ממנה מות תמות. זה לא סיפור זה? זאת אומרת, זה נשמע מזעזע כשזה מגיע למרק, אבל רגע, זה הסיפור בבראשית, זה בדיוק מה שקורה בין אדם וחווה. אז איך אדם יוצא מזה? זאת אומרת, איך חיים יחד עם אישה שהרגה אותך? הודות לה, אתה הולך למות, גמרנו. די ברור, זאת אומרת, לא, אין פה ספקות. היא יאכילה אותו את הרעל, והוא ביקש ממנה לו.
התגובה הראשונית של אדם היה 130 שנה לפרוש ממנה.
לא, אז מה כתוב בחזל? על מה הוא פרש?
על רצח.
הוא פרש כי הוא, על החטא שלו, לעשות תשובה על עצמו. אבל מה התגובה הראשונית של אדם? בדיוק אתה מסיים את הכללות. ואל הנחש, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? על קונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך, ויבאשית בינך ובין האישה, ובין זכה ובין זכה, הוא יישובך הראש ואתה תשובנו עקב, אל האישה אמר, הרבה בעצמנך וירנך, בצוותי דיוונים, ולשך תשובתך ולמשול בה, ולאדם אמר, כי שמעת בכל אשתך, ותוכל מניץ אשר צוותיך למור, לא תאכל ממנו, ארורה אדומה בעבורך, ביצבון תוכנן כל ימי חייך, קוץ ודרדר תשמיח להפך, אתה תעשה לשדה, וזה את הפך תאכל לחם, עד שובך על האדמה, כי ממנה לקחת, כי אפר אתה, ואל אפר תשוב, מה הפסוק הבא? סיימנו את כל הכללות, מה הנחש עד סוף אדם, מה הפסוק הבא? סיימנו את כל הכללות, כללות לנחש, כללות לאדמה, כללות לאישה, כללות לאדם. פסוק הבא, כי אפר אתה ולאפר תשוב, ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. הייתי קורא לה מוות, היא הייתה אם כל מוות, זה יותר מתאים, לא? אדם הראשון בא לתקן, איך מתקנים במצב כזה? אומרים, רגע, יש חיובי, בוא נסתכל על החיובי. מה אתה מסתכל על חיובי? הרגע אותך. תסתכל על האמת. סוף פסוק, יורא, היא הרגע אותך. אתה הולך למות בגללה, כל הילדים שלך הולכים למות בגללה, נקודה. תורה מתחילה עם לימוד. מה זה שלום? מה זה שלום בית? זה לא מצב אידיאלי. זה לא מצב, היא לא בסדר. יש יותר לא בסדר מזה. הוא לא בסדר איך שהוא מדבר עליה. האישה השנתת עימדי, היא נתנה לי מיני צבא אוכל. זאת אומרת, ההתחלה היא צבאתית. אדם וחווה לא בסדר. ובכל זאת, איך מתקדמים? על מה אני מסתכל? ויקרא אדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. יש לנו זוג שני, נשוי, הוא פוליטיקאי חשוב, ובא היום, יש לו מסיבה מאוד 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 חשובה, כל הציבור הגיע. ו... תוך כדי המסיבה, אשתו יוצאת ומתחילה לבזות אותו. עכשיו, אשתו אומרת לו, שמה, אבא שלי, הוא ידע מה זה כבוד. אתה פה לפני כולם? מי זאת? מיכל בת שאול. נכון? דוד עומד מפזז ומקרקר בכל עוז לפני ארון האלוקים, ותבט מיכל בת שאול, ותיבז לו בליבה, ואז היא יוצאת ולפני כולם אומרת לו, מה נכבד היום מלך ישראל? מלך! ככה אתה רוקד לפני כולה? אחד מהדברים שאנחנו צריכים לשים לב בתנך זה שהזוגות התמודדו עם קשיים. גדולים מאוד, ובכל זאת המשיכו ובנו. אין כזה דבר קושי שאי אפשר. מה זה אי אפשר? אפשר. צריך ללמוד איך. היה להם די קשה כלכלית. ואז הוא החליט שצריך לעבור לארצות הברית. לא הולך בארץ. אז הוא עובר עם אשתו, אבל מה שהוא לא אומר לה מראש, זה שהם הולכים לגור בהרלם. שמעתם על הרלם? הרלם זה אזור שמאוד מסוכן, זאת אומרת, גם ביום ברכב נעול, אתם מכירים בן אדם, הרכב שלו נעצר בהרלם, אז הוא פותח את ה... איך קוראים לחלק הזה? הבגאז' הקדמי, איך... המכסה מנוע. המכסה מנוע, פותח את המכסה מנוע לראות מה קרה. פתאום הוא מסתכל בצד, הוא רואה מישהו מתחיל להוריד לו טייר. אז הוא אומר, מה אתה עושה? אז הוא מסתכל עליו ואומר לו, שמה, אני לא מבין, אתה כזה קמצן? אני נותן לך לקחת מה שאתה רוצה, תן לי לקחת מה שאני רוצה. זה הרלם. הרלם זה השכם של היום. אז הוא לא אמר לה. והם הולכים להרלם, ובאמת, קוראים דברים מאוד לא סימפטיים שם. עכשיו, לא מספיק שהוא עושה לה את זה פעם אחת, ואיכשהו הם יוצאים שם בשלום, למרות שמתנפלים לה קבוצה של אנשים, והיא ממש עומדת רגע לפני אונס, ואיכשהו מצילים אותה, בפעם השנייה הוא שוב לא אומר לה, ושוב מגיעים לאותו מצב, ושוב חוטפים אותה, ושוב היא נמצאת רגע לפני אונס. ורגע לפני אונס זה שכבר כל המנובלים האלה, הידיים שלהם היו עליה. אתם יודעים על מי מדובר? שרה אמנו ואברהם? הרי שרה אמנו, חזל אומרים, שאבי מלך פרו, מה זה הנה הוא לך כסות עיניים? שאת תסכימי לחסות את עינייך מכל מה שאני ראיתי ונגעתי. זאת אומרת, הוא עשה את הכל חוץ מלאנוס אותה. הקדוש ברוך הוא דאג שאונס לא קרה, אבל כל חוץ מזה, אז שרה אמנו מתמודדת עם כל זה, ואיך כתוב במדרש, כשהתפללה לקדוש ברוך הוא, היא אמרה, אברהם, הבטחת לו שהכל יהיה בסדר. לי לא הבטחת. איך זה שאני תקוע פה בבנים ואברהם יושב לו שם בחוץ? אני פה והוא שם. למה? חזל אומרים, מכוח התפילה הזו, בא מלאך, הגן עליה וכולו. אבל צריך להתמודד אחר כך. חזל אומרים שלא בטוב אתה. זאת אומרת, פעם ראשונה הוא מבקש ממנה, מתקרבים למצרים, פתאום אומר לה, תאמרי, יחותי את. אבל בפעם השנייה הוא לא מבקש כי היא לא תסכים. הוא מציב עובדה. צריך להסתדר. זאת אומרת, כמובן שאני לוקח גדולי עולם ומוריד אותם לרמה שלנו, וזה לא הוגן, כי באמת הם היו ענקי רוח. ובכל זאת, חז"ל לימדו אותנו שמהם אנחנו צריכים ללמוד משהו. אז זה נכון שהציור שלי הוא לא מדויק, כי אני עושה מהם בשר ודם כמון. אני עושה מהם אנשים קטנים כמון. ובכל זאת, חז"ל אמרו שיש לנו מה ללמוד מהם, בנקודות האלה. אז אני אומר, הרבה פעמים בן אדם עומד מול סיטואציה שברור שאני אבקר. מה זאת אומרת? למה שאני אבטר לו? התחתנו, בשבע ברכות, קיבלנו שוקולד שכל קובייה שם עולה $100. קיבלנו שוקולד הכי יקר שיש. מעשה שהיה כך היה, זוג התחתן, בשבע ברכות מישהו בא, הביא להם שוקולד הכי יוקרתי שיש. אני לא ידעתי שקיימים כאלה שוקולדים, שמעתי את זה מהזוג. והבעל לא גילה לאשתו שקיבלו את השוקולד הזה, ולקח את זה והחביא את זה באיזשהו מקום. וכל פעם היה לוקח איזה קובייה. נשמע מצחיק. עד שאשתו גילתה את השוקולד. ולשנים היא אמרה, איך אני אבטר? איך אני אמחל? הבן אדם כזה אגואיסט. איך אני אמורה לוותר רק כזה דבר? מה זאת אומרת? בשבע ברכות, אם אז הוא לא תכנן לתת לי מכל אשר יהיה לו, אז מה היום? איך אני בונה עם בן אדם כזה? חיי נישואין. לא נעים. אני אומר אין כזה דבר. אין יום שאני לא מקבל זוג, אני לא זוכר יום שעבר, שלא הגיע זוג, שאמר, עם בעיות כאלה אי אפשר לבנות. כל אחד חושב שהבעיות שלו, עם זה אי אפשר לבנות. זה לא נכון. תסתכלו על אדם מחווה, תסתכלו על אברהם ושרה. אנחנו צריכים לדעת, נכנסנו למערכת, בכל מערכת יהיו קשיים, הביקורת לא תפתור אותם, היא רק תחמיר, היא רק תגרום לבעיות להיות יותר חמורות. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את הדרך לבנות מפה ואילך. דיברנו על טולסטוי? טולסטוי אמר, הזוגיות לא נבחנת בנקודות ההתאמה, הזוגיות נבחנת באיך הזוג מסתדר בנקודות שאין התאמה. רעיון פשוט אבל מאוד מאוד קולע. וחזרה לענייננו, הביקורת לא המפתח, ההפך. הביקורת זה החורבן של הבית. צריך לשבח, 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 כי היא הייתה אם כל חי. עכשיו זה לא אומר שאני אבן, אני מנסה להבין, אני מנסה לבנות, דיברנו על כלים בעבר ועוד נדבר בעתיד על איך מתקדמים. אבל צריך לדעת שהביקורת היא לא הדרך.